אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בוקר טוב.
שלום רב, מה?
לא יודע.
קורים הרבה דברים בעולם, אבל אנחנו בדלת עמותנו.
לא יודע אם דלת.
וו, היי.
כן, אולי יותר אפילו. כאן גדול.
אנחנו פה בעמותנו החדשים, אנחנו חונכים בתוכניתנו זו את האולפנים החדשים של תאגיד השידור הציבורי, אשר...
באיפשהו.
בצומת מסובים.
כן.
כן, נחמד, יפה, חדש וחדשני, ואנחנו מקווים שיעבור גם לא תקלות, כפי שלעיתים קורה כשחונכים דברים חדשים.
זה ממש באמצע הדרך מ...
מה, אתה מזמין עכשיו אנשים לבוא?
שתף אותם במה שקרה לי הבוקר, כי אני צריך להגיע.
אני לא הייתי פה כמה ימים, אבל אני לא רוצה לדבר עליי. רוצה לדבר על השיח הציבורי.
כן.
היה איזה, אני... לא הייתי פה, גם קצת הייתי בחול, וקצת הייתי בצילומים לתוכנית תחקירים שאני עובד בה.
אז קודם כל אנחנו מודים לך שאתה פה.
כן, כן. כמה מילים בשבח האכסניה. אבל כשאתה קצת מתחק מהחדשות, אז אתה לא באמת נובר בחדשות, אתה מקבל את הדברים, צריך להגיד, אני בעיקר מטוויטר, כשאני לא נוכח. ואז היה זה בוקר אחד שהייתה המון פעילות בטוויטר. דיברו על הנהג הזה שדרס שם בהפגנה את המפגינים, נלחץ לו בטעות על הדוושה, לא נלחץ לו על הדוושה, נתן גז, לא נתן גז, כל הדבר הזה, ומאומת אלוהים מכל הצדדים. ואז אני מגיע לצילומים, צילמנו בכפר עזה, שזה עוד סיפור שמכניס אותך לפרופורציות של מה באמת קורה שם. בתים עומדים שרופים, ואנשים אחרי הרבה מאוד זמן חוזרים לבתים לראות מה... עדיין, מה אפשר לעשות איתם. ועד הצלם, עודד, אומר לי, איזה בוקר, אה? ארבעה לוחמים נהרגו. עכשיו אתה, באלגוריתם הטוויטרי, שרבים מאיתנו ניזונים ממנו, אין לו כאילו את האינטרס לספר לך שארבעה לוחמים נהרגו. יש לו אינטרס לתת לך את כל הדברים ש... יציטו בינך לביני את האש הנדרשת כדי להיכנס פנימה לתוך האפליקציה.
זה ניסיון קצת מלאכותי להפיל את התיק על האלגוריתם, כי אנחנו לא מכירים אותו ואנחנו לא יכולים לבוא אליו בטענות. זה לא אלגוריתם, זה אנחנו. ארבעה חיילים הרוגים, לא מרורים, מדנים, אז אף אחד לא מקלל אף אחד בגללם, ובגלל זה זה לא ברשת.
זה ניסוח שאני גם יכול לחיות איתו. כן, בסדר, האלגוריתם מכיר אותנו. הוא לא... אם היית אחר, אז הוא נותן לך את זה. ברור?
השיח מתונף, השיח שכח את כפר עזה שאתה מדבר עליה ושהיית בה, ואנחנו שם, עמוק בשישה באוקטובר. עמוק. אתה רואה את זה בכל מקום, בכל פינה בשיח.
אני לא חושב שאנחנו בשישה באוקטובר. אני חושב שאנחנו במקום הרבה יותר גרוע.
יותר גרוע.
כן, אנחנו בשמונה באוקטובר לצורך העניין. עזוב, אנחנו בתשעה באפריל, עברנו מלחמה, ועכשיו אנחנו לקחנו את כל מה שהיה קודם, הוספנו לזה את כל הכעס המוצדק שיש לנו על מה שקרה, ופשוט מטילים אותו על מישהו אחר.
לא, אז אני אנסח את זה אחרת, אפילו טיפה אופטימי. אני מתקן טיפה. יש פה ציבור גדול, אפילו גדול מאוד, שלא רוצה להיות בשישה באוקטובר בשיח, הוא פשוט לא... חלקו מאורגן בכל מיני ארגונים חדשים שקמו, במילואים ניקים וכדומה, וחלקו לא מאורגן, סתם יש בבית ומבין שצריך לשנות משהו, אבל השקטים בדרך כלל צועקים חלש יותר, אז הוא פחות נשמע.
הוא פחות אפקטיבי, הוא פחות בהנהגה. ההנהגה, הממשלה, כולה לא שם.
אבל גם אנחנו לא שם. גם אנחנו סוג של הנהגה. אנחנו זה התקשורת. השיח התקשורתי חזר מהר מאוד אחורה.
כן.
בנימה אופטימית זו, חנכנו את האולפן החדש.
חגיגה, איפה הבלונים? איפה הבלונים והתופינים? טוב, לרגל לזה שחזרנו, בוא ננסה בכל זאת, אתה יודע מה? בוא נעשה ניסיון עכשיו עם טוויטר, בסדר?
כן, מה, איזה ניסיון?
בוא ננסה לשבש את האלגוריתם. אצלנו במשפחה ביום שישי בערב נהוג לעשות סבב, כל אחד יספר משהו טוב שקרה לו השבוע. לא, אני חושב תוך כדי תנועה. כל אחד בטוויטר ייתן משהו, לא יודע. נסח את זה אתה רגע. אשתה קלמן ליברמן בטוויטר שייתן...
אמא שלי זיכרונה לברכה, היו לו משפטים כאלה בשיחות טלפון לפעמים. ספר לי משהו טוב.
ספר לי משהו טוב.
אז ספרו לנו משהו טוב.
משהו טוב.
אשתה קלמן ליברמן...
אגב, בכל נושא, באמת בכל נושא.
אבל טוב טוב, בלי כללות, בלי ניבולי פה, בלי יהוא רע, אבל אני, יש לי משהו נורא טוב לספר עליי. פשוט טוב.
כן.
יאללה.
אשתה קלמן ליברמן בטוויטר. בין אם מצאתם גאדג'ט חדש, בין אם הבת שלכם התחתנה, בין אם סבתא חוגגת יום הולדת 102.
חודש טוב, נאחל. אם אנחנו רוצים טוב.
כן.
הזדמנות טובה, כן.
אם כבר תגיד גם איזה חודש זה.
חודש ניסה. חודש ניסה. חודש ניסה עתידין להיגאל.
חודש ניסה, אני אומר לך, יהיה חודש טוב.
יפה. הנה, התחלת ממשהו טוב.
חידבקת אותי באופטימיות הזו. טוב, אנחנו כאן עד 10, גם ברדיו, כאן רשת ב', גם בטלוויזיה, כאן 11, גם בכאן מורשת, שזה גם ברדיו. אני אוהב את האולפן הזה, אתה יודע?
אני מרגיש בבר בלי שתייה.
האולפן הזה מרגיש הייטק.
שעושות בר כאלה.
אגב, זה באמת נראה מקום שאמורים לחלק בו שתייה, וזה מוזר שהכוס שלך ריקה. סליחה, אמיר, אתה יכול להרגם בבקשה לקלמן, מה אתה שותה? מה אתה שותה?
נדב רוזמן, עורך נדב רוזנצוויג, מפיק, אמיר שמואלי, כאמור, טכנאי השידור, סולימן מסוודי, כתבנו מדיני, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, אני מרגיש אחרי הפתיחה הזאת שאני חייב להביא חדשות טובות.
יאללה.
לא, בוא, אתה אל תהיה פת המציאות, אתה תיתן את מה שצריך לתת.
אז המציאות היא שיש התקדמות במסע ומתן במובן הזה, שכפי שדיווחנו יש הצעה חדשה על השולחן, הצעה שמובילות אותה מצרים וארצות הברית, שכוללת כמובן גם ישראל חלק ממנה והסכימה לה, וכוללת עוד באמת התגמשות בסוגיית החזרת התושבים לצפון הרצועה. אני חייב להגיד שבאמת יש אופטימיות כרגע בצד הישראלי, אבל אופטימיות מוקדמת.
תסביר משהו, סולי, על המונח הזה, הצעה חדשה. כי הצעה חדשה זה נשמע כאילו טוב, 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 חדש, חדש. יש לנו רעיונות חדשים. עזבו רגע מלחמה, עזבו צפון רצועת עזה, משהו אחר. אני מניח שהכל זה עוד מאותו דבר, לא?
אני אנסה להביא את זה מדוגמה של, שכל המאזינים התחברו אליה. זה כמו שאתה כותב קובץ כלשהו, ויש קובץ סופי, ויש קובץ סופי סופי, ויש סופי סופי באמת. אז הפעם זה סופי סופי סופי, באמת באמת. הצעה שיש בה באמת שינויים. אתה יודע, דיברנו על החזרת התושבים צפונה, כמה תושבים, איזה, מאיפה הם יעברו, מי יבדקו אותם. כל הדברים האלה והשינויים הם באמת בהקשר הזה, וישראל שוב אומרת כן להצעה שכוללת עוד התגמשות ישראלית בהקשר הזה, וחמאס גם בבוקר מוציא הודעה. אני חייב להגיד שהיא נחשבת הודעה חיובית, כי הרבה חודשים לא ראינו הודעה של חמאס שהם לא זורקים מיד את כל הצעה חדשה.
הודעה שיש בה קצת גם וגם, נכון?
נכון, יש בה גם וגם. אני גם יכול להקריא לך את תמצית ההודעה. הם כותבים שם בהודעה ב-5 בבוקר, בוחנים את ההצעה האחרונה שהוגשה. העמדה הישראלית עדיין עקשנית ולא עונה על אף דרישה של עמנו. עם זאת, הנהגת חמאס בוחנת את ההצעה המוגשת בכל האחריות הלאומית, ותודיע למתווכות את תשובתה. כשתסיים.
הסיטואציה היא שאנחנו משפרים ומשפרים את הצעותינו והחמאס יושב ונותן ציונים, אם אנחנו מספיקים כבר או שצריך עוד קצת?
בגדול זה המצב. וכשהם אגב אומרים הנהגת חמאס תבחן, הכוונה היא לאיש אחד, יחיא סינואר, מה הוא יגיד, והם באמת תהיה התקדמות. הפעם באמת מה ששונה זה שארצות הברית מפעילה את כל כובד הלחץ שלה על מצרים, על קטר, כדי שהם יאלצו את חמאס להגיע לעסקה. עכשיו, יש לך מס טענות, אין לנו 40 חטופים שאנחנו יכולים לשחרר אותם בפעימה, בחלק ההומניטרי של העסקה.
כן, זו אמירה של חמאס, אין לנו 40?
זה משהו ששמענו גם בעסקה הקודמת, אני רוצה להזכיר לכם, ולכן באמת בישראל לא מתרגשים.
רגע, תסביר, אין לנו 40 שעונים לקריטריון הומניטרי. זו הטענה.
40 בחיים שעונים לקריטריון ההומניטרי, בדיוק.
מהו הקריטריון ההומניטרי? רק תחדד.
אנחנו מדברים על נשים, גם חיילות, גם מבוגרים וגם גברים צעירים שאו חולים מאוד או פצועים מאוד, ויש כאלה.
כן. כלומר, סתם אזרח ישראלי, גבר בן 25, נסע לרקוד בנובה ועכשיו מוחזק בצינוק מתחת לאדמה ברצועת עזה.
איננו הומניטרי.
הוא לא בשלב הראשון. גם
לא, הוא לא נחשב הומניטרי.
הוא לא נחשב הומניטרי. גם חייל לא, נכון? נכון, וזה המצב כרגע, וכפי שאמרנו, מחכים לתשובת...
אבל רגע, כולם, רק כדי להבין איך זה מתנהל, כולם כן. סביב השולחן מעניינים ואומרים, כן, כן, זה לא הומניטרי, כלומר, ההגדרה הזאת של מה הומניטרי ומה לא הומניטרי, אליבא דה חמאס, זה משהו שמקובל על כל היושבים מסביב לשולחן, קטר, מצרים, ארצות הברית, אולי ישראל?
אני רוצה להניח שמבחינת קטר ומצרים זה לא כל כך משנה, מבחינת ארצות הברית כן, מבחינת ישראל ברור שכן, אבל אתה בסוף עושה עסקה עם השטן, ויש דברים שאתה צריך להתפשר עליהם. לא סתם אגב ראינו שמשפחות החיילים לאחרונה נפגשות עם כן. ראש הממשלה, עם שר הביטחון, כי הם באמת לא רוצים להישאר אחרונים. וזה המצב כרגע, שהם נשארים אחרונים.
תגיד, משהו על נועל אישור העסקה הזו אצלנו. כרגע הקבינט המורחב, זה שהוא קבינט בחוק, הוא מחוץ לאירוע, נכון?
הוא לא מחוץ לאירוע. מה שהולך לקרות כרגע, שהיום בערב יתכנס הקבינט המורחב, הקבינט אמור לקבל עדכון מראש המוסד, מהצוות המקצועי שמנהל את המסע ומתן, על מה היה שם בקהיר. עכשיו, אם וכאשר תהיה תשובה מחמאס, מתי נדע באמת שיש עסקה והמגעים באמת מתקדמים? כשיש ישיבת ממשלה מיוחדת שתעסוק בעסקה וגם תאשר אותה. אז באמת זה יהיה הסימן הכי מובהק לכך שיש עסקה על השולחן. אבל כרגע הקבינט הזה מוגדר רק קבינט עדכון לחברים שלו, כמעט 17 חברים, לקבל עדכון מראש המוסד, מראש השב"כ, מאלוף ניצן אלון.
לא, מה שאני שואל, לא נכון יותר שזה היה הפוך, שהממשלה או מי שצריך לקבל החלטה הייתה קובעת מה היא מוכנה, מה היא לא מוכנה, ואם זה היו הולכים למסע ומתן, ולא מגיעים להסכם, נניח, ואז חוזרים, ופתאום מתברר שנניח שאין לו רוב.
אתה צודק, וזה אגב מה שקרה גם, כלומר, זה לא מה שקרה, זה מה שלא קרה בפעם קודמת, שהביאו הסכם, שהייתה גם ישיבת קבינט, ואז ישיבת ממשלה, השרים נתנו את את ההערות שלהם, בסוף אגב הם אשרו אותו, והיה רוב באמת לראש הממשלה. אני חייב להגיד שבאמת בשורה התחתונה, למרות האופטימיות המאוד גדולה, בישראל אומרים עדיין לשמור על ציפיות נמוכות, כי בסופו של דבר סנואר הוכיח עד עכשיו, כן. שהוא לא מעוניין בעסקה.
לא, וצריך להגיד, הוא לא מעוניין בעסקה בין היתר כי אין לחץ צבאי משמעותי על שלטונו, כלומר, אין לחץ צבאי משמעותי
אין לחץ
על מה שקורה בעזה.
הוצאת את הכוחות.
ואין גם, ואין גם...
וכי הרבה מאוד מהבקשות שהוא רצה לבקש במסע ומתן, הוא קיבל בלי עסקה.
כן. לגמרי. סנואר קיבל...
לא קיבלנו תמורות, פשוט נתנו את מה שהוא רצה, וגם אין איזה, דיברנו על זה גם כמה פעמים פה בתוכנית, אין איזה חלופה שלטונית מדינית שישראל מאיימת להציב במקומו, אבל נתניהו צריך להגיד, בסרטון שהוא מפרסם אתמול, אומר, יש תאריך לכניסה לרפיח. האם אדוני, הכתב המדיני של תאגיד השידור הציבורי, יודע להגיד מהו התאריך, תאריך הכניסה לרפיח?
אני סליחה על הציניות, חוץ מהפרומו של Save the Date של ראש הממשלה, אני באמת לא מצליח להבין, כי ראש הממשלה אומר בשבועות הקרובים. מה זה אומר בשבועות הקרובים? נגיד אם יש עסקה עכשיו...
מחרת פינוי חאן אל-אחמר לדעתי.
אז מה זה אומר? אבל אסף, אתה בדיוק נגעת בנקודה, כי שים לב לשלושה דברים
שקורים. יש בדיחה, למדתי כבר כמה, בגלל השירות הממושכת עם קלמן, למדתי כבר כמה בדיחות שנהוג לספר במגזר שקלמן ממנו בא. נכון? אז יש לכם
המגזר העסקי.
המגזר השלישי. יש בדיחה שנהוג לומר בציונות הדתית, שאומרים לא, בעוד כמה שבועות, כלומר לא חג שבועות הזה, חג שבועות הבא, חג שבועות שאחריו. נכון? יש כזה.
חי שלא שמעתי על זה אף פעם, אבל תמיד לומדים.
אז במציאות זה נראה הרבה יותר קשה, כי אתה מוציא כוחות, אתה משלש את כמות הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועה, אתה רואה בתיעודים בשידור חי, שחמושי חמאס משתלטים על הסיוע ההומניטרי המשולש שנכנס לרצועה, ואתה אומר שאתה תיכנס לרפיח, אבל בשבועות הקרובים.
טוב.
אז זו שאלה, למה
שסנואר... שאלה.
אנחנו עוד נהיה בקשר.
סולי, תודה רבה.
להתראות.
תודה.
דוקטור, כן. דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום קלמן, שלום אסף.
איך רואים את כל זה בצד ההוא?
קודם כל רואים. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה שאנחנו מבליקים כל מיני דברים, ושמה לא מדווחים על קיומם. זאת הכותרת הראשית היום, כמעט הייתי אומר, בכל אמצעי המדיה הפלסטינים, ובעיקר אלה של חמאס, וכאן אני מאוד מסכים עם הדברים שסולימן מקודם הציג. קודם כל, ההודעה היא באמת מחמש בבוקר, לזה אנחנו צריכים להתייחס, להודעה האחרונה שאומרת, אנחנו בוחנים את ההצעה הישראלית, אגב, הם כותבים ישראלית ככה במרכאות, כי כאילו אין באמת צד כזה, והאמירה מאוד יפה, מעניינת...
יפה, אני מעריך את זה.
כן, כן,
את העמידה העקבית, גם כשמנהלים מסע ומתן עם ישראל, העמידה העקבית לזה שאין בעצם ישראל, שזה ישות ציונית, שצריך למגר ולהשמיד.
אגב, צריך להגיד, גם אנחנו מקפידים לא לנהל מסע ומתן עם חמאס כבר הרבה מאוד שנים.
נכון.
כן, אז הם מקפידים. אגב, דבר מאוד מעניין, כשאתם קוראים את הטקסט, הוא לא טקסט ארוך, הם משרבבים לתחושתי לראשונה את השם של אמריקה בתור אחת המטווחות. אני לא בטוח שזה לא חלק מלחץ קטרי על חמאס, תגידו גם להם תודה, כי גם הם מעורבים בעניין הזה, אנחנו חייבים גם להם. וכשאתם קוראים את הדברים, ואני מסכים מאוד עוד פעם עם מה שסולימן אמר, זה לא נוסח שכיח של חמאס. כשהם רוצים להגיד לא מוחלט או להדוף דברים, הם יודעים לעשות את זה בצורה מאוד, מאוד טובה. וכאן אתה רואה שיש איזה ניסיון לבנות איזה סוג של ציפייה, אגב הם מאוד נהנים מהעובדה שעיני כולם נשואות אליהם, ומה תהיה התשובה שתגיע מהם, ואני גם בתחושה, ואני אומר את זה עם כל הזהירות הנדרשת, שיש כאן הפעם קצת יותר, נקרא לזה קונסטרוקטיביות.
באמת?
בכל מה שנוגע, כן, כן. כי אתה רואה שהאמירה היא, אנחנו לא לגמרי מבסוטים מהתשובות של הישראלים.
אבל בוחנים.
אבל בוחנים, בוחנים, אגב, עצם
המונח בוחנים... אבל תגיד אתה, מיכאל, יש לאיחיא סינואר, שבסוף אנחנו אומרים חמאס ומתכוונים לסינואר, יש לאיחיא סינואר איזשהו אינטרס עכשיו, דווקא עכשיו, להגיד בסדר? הוא הכל מתנהל לפי סביעות רצונו, צהל מדלל כוחות בדרום רצועת עזה, גם הוא מכיר את הציניות הציבורית, כפי שבא לידי ביטוי באולפן זה, למחשבה שבאמת, האם באמת ישראל תיכנס מתישהו לרפיח, הגינוי הבינלאומי כלפי ישראל הולך ונערם,
נכון.
יש חזרה של עזתים לצפון רצועת עזה, מה הוא צריך את העסקה הזו עכשיו?
אז תראה, כאן אני רוצה קצת לערער, אסף, איזה קונספציה חדשה שנולדה לנו בחודשים האחרונים, שאומרת, איך יסנואר בכלל לא מעוניין בעסקה, זה לא מעניין אותו, מבחינתו אפשר להמשיך כאלה. האמת שהוא כן מעוניין בעסקה, הוא מעוניין אבל בעסקה בתנאיו, ואני חושב, אתם מה אני מעריך, אני לא יודע, שכנראה הטקסטים שמגולמים עכשיו בהצעה הישראלית, הם מסוג הדברים שהוא אומר, וואלה, זה מתחיל להיות קרוב למה שאני רוצה. ומה אני בעצם רוצה? מבחינתי, אני רוצה להחזיר את גלגל ההיסטוריה לשישי באוקטובר. אני רוצה שתהיה כאן הבנה. חמאס בסופו של דבר שרד. יכול להיות שאני מוכן להתגמש בנושא של הטקסט שאומר... התחייבות ישראלית מוחלטת לזה שהמלחמה הסתיימה לגמרי, אבל אם הישראלים בין כה מתחילים להחזיר אנשים לצפון, אז זה סוג של חליף עבורי להכרזה כזאת, כי כשהעיר עזה תתמלא במיליון אנשים, אז לישראל כבר יהיה הרבה יותר קשה להתחיל לתמרן, אולי אפילו לפעול צבאית במרחבים האלה, ואתם יודעים, מאוד מעניין, כשמזיזים את העין שנייה מההודעה של חמאס למרחבים האחרים באתרים של חמאס מהבוקר, אתם רואים שלצד הודעה על מה אנחנו רוצים מהעסקה, יש תחילת, הייתי קורא לזה, בניית הנרטיב ללמה קיבלנו את העסקה. כי ההכרזה היא חצי שנה אחרי המלחמה, אנחנו בעצם הגורם היחיד שאיתו עושים עסקאות, אנחנו מנהלים לחימה, והישראלים לא הצליחו לברוש שום חלופה אחרת בעזה, למעט מה שהם קוראים לו המוקאומה, ההתנגדות, כלומר אנחנו כמי ששולטים, ואתם רואים שיש כאן איזה ניסיון גם לדעתי, זה הערכתי, להסביר לציבור, תראו, גם אם אנחנו נקבל את הדבר הזה, וגם אם לא יגולם בו, תגולם בו איזו הבטחה ישראלית מוחלטת להפסקת המלחמה, המציאות נשארה די דומה למה שהיה לפני השישי באוקטובר. עכשיו אנחנו מבטיחים לכם את כל שאר הדברים, שיקום ושחרור אסירים והחזרת התושבים לצפון.
כן, אבל... אז לפני ואחרי זה באמת כן. בול אותו דבר.
מה שנקרא, עכשיו בונים על, על הכסף שיתחיל לבוא ואולי לשקם את הדברים, אבל כאמור, אני אומר את זה, אני חוזר על זה עוד פעם אסף עם כל הזהירות הנדרשת, תחושתי שהפעם המוזיקה קצת יותר חיובית, הבוקר, מצד חמאס, יש לנו כנראה יום שלם לאוויר, מחר מתחיל עיד אל פיטר, ואני חושב שלקראת אותה ציפייה, חמאס תנסה לתת איזה תשובה במהלך היום.
אבל מבחינת שיקום, הזכרת המילה הזאת שיקום, אולי תנסה...
כן, את... האמת היא, המילה לא טובה, סף, זה פשוט בנייה מחדש של עזה, כן. זה לא שיקום. אין ספק. עזה השתנתה לגמרי. אני חושב שרוב הישראלים, אנחנו הרי לא רואים כל הזמן את התמונות מאז, אבל עזה כפי שהם הכירו עד השבעה באוקטובר לא קיימת יותר. מרמת האנדרטאות ועד רמת המוסדות והשכונות, זה פשוט תהיה לבנות מחדש את כל האזור הזה. השאלה אם זה יבוא עם איזה מסקנה שלהם, שבאמת צריך גם לשנות משהו בתודעה, כרגע זה לא נראה ככה.
טוב, הדוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לכם.
דיווחי התנועה בחסות. יש מוצא! מהיום, מוקד השירות של בנק לאומי פתוח גם במוצאי שבת, כדי שתוכלו להתחיל את השבוע הרבה יותר נוח. לאומי, זה שירות.
ביקשנו מהמאזינים שלנו בטוויטר לתת דברים.
אפשר גם בטלגרם, לא?
עד שרוזנצוויג לא יפתח שרשור בטלגרם זה לא יקרה. פתחת שרשור בטלגרם? ביקשת על זה? לא, בבקשה.
הוא יושב שם על הנוף.
זה אולפן חדש בשבילו, אז הוא לא יודע איך נכנסים מפה לטלגרם.
לא, לדעתי זה בגלל שהוא פשוט יושב שם על הנוף. תראה זה, תראה איפה הוא יושב.
כן. אולי תעשה לנו איזה סיור, נדב, מה זו העיר שמאחוריך בעצם? איזו עיר זו? הנה, הוא פותח את הווילון כדי לראות. זו רמת גן? יפה. יפה. יש לו נוף לספארי, אז הוא לא מתעסק בנו, הוא מתעסק בפילים.
האמת צודק.
אז ביקשנו מהאזינים, ואיכשהו התגלגלנו, שיספרו לנו דברים טובים שקורים להם.
הגיעו כמה.
עכשיו, אני לא יודע אם הפרופיל, היוזר, אזיקל? קו תחתון 2517 מתחילה. מדבר ברצינות שהוא כותב, תרופה נגד סרטן שפיתחנו מראה פעילות מאוד יפה בחולה הראשון שטופל בה בניסוי הקליני. אני לא יודע. אבל אופר כותב משהו יותר מרגש וגם טוב יותר לאנושות. כתב אסף חזר לאולפן.
אוהד, בברך על זה שחזרו אלינו כמה ימי גשם, זה משהו טוב. עודד היה בסוף שבוע ליד אמסטרדם.
כן.
וצילם צבעונים, נרקיסים, סחלבים, באמת מאוד יפה.
ענת מספרת שלעברי, הנכד שלה, יש היום יום הולדת 5.
יפה, מזל טוב. ומנו? או דן? או משהו כזה?
דן מנו. אתה מכיר את דן מנו?
כן, מצאתי חניה בכחול לבן בסיבוב הראשון מתחת לבית.
בום.
שזה משהו שיותר מהווי חיים שלך.
כן, לא, אני כבר לא גר באזורים, אבל לא משנה. הסוציולוגיה שטוי כותב... הילדה בת החודש וחצי שלנו שהגיעה לעולם יום אחרי ששוחררתי רשמית ממילואים, כבר מחייכת ומתקשרת ולראות אותה ואת הגדול סביבה, ובכלל מרחיב את הלב ברמה אחרת.
איזה יופי.
וגם מכניס לא מעט אופטימיות ושמחה לחיים.
יפה מאוד. אז בוא כדי להשלים את האופטימיות, בוא נצא לפרסומות, או דיווחי תנועה עוד לא נתנו? לא נתנו. נכון? מה אתה מסתכל עליי כאילו זיכרון שלי... בעייתי ושלך משופר.
קלמן נתן דיווחי תנועה?
בוא ניתן אותם, שנייה. בוא ניתן, תהיה החלטי. לא נתנו, ולכן ניתן אותם עכשיו. דרך ירושלים תל אביב עמוסה מנתב"ג עד לגוארדיה, לכיוון השני עמוס ממחלף שער הגיא אל שואבה. דרך החוף לדרום עמוסה מנתניה עד מחלף גלילות. נדב, מה קורה שם בכביש מתחתנו? תסתכל רגע, פתוח. אנחנו ממש יושבים פה על התנועה. יכולים לתת דיווחי תנועה מהחלון. מקסים. אחרי הפרסומות מומו פילבר וההחלטה של הפרקליטות...
הוא לא יהיה איתנו בשידור.
לא הוא. סוגיית מומו פילבר...
למה אתה קורא לו מומו? הוא חבר שלך? שלומו. שלומו פילבר.
תשאל אותו איך קוראים לו, לדעתי הוא נקרא מומו.
בתעודת זהות מה כתוב לו?
מה קשור תעודת זהות? אנשים קוראים לצורך לפי התעודת זהות. תשאל אותו איך קוראים לו, לדעתי הוא יגיד מומו.
אוקיי, אז אתה רוצה להגיד מה קרה עם מומו פילבר, או שאתה רוצה להגיד אחר כך?
אחר כך.
עד מדינה, העיד נגד נתניהו, והפרקליטות עכשיו אומרת, שנתיים אחרי, חביבי, זאת הייתה עדות לא טובה, סתרת את מה שסיכמנו איתך, ועל כן הולכים להגיש נגד כתב אישום.
אולי.
אולי.
שימועים ועניינים וכאלה.
ברור. טוב, ניתן את זה לאט לאט, כי לא כולם שוחים בכל הפרטים, כן?
בוא ניתן לגרינצייג לתת את זה לאט לאט.
אז קודם כל נגיד...
אתה רוצה את גרינצייג לתת לאט לאט?
לאט לאט. יש... הסיקור החדשותי הוא מחולק לתחומים. נגיד סולימן מסעודה שדיברנו איתו, הוא אחראי על התחום המדיני.
נכון.
יש לנו כתב צבאי. יש לנו... מה עוד? כתבת כלכלית. אז... אבישי גרינצייג, הוא נבחר לשמש כמי שמסקר עבורנו את התחום המשפטי.
התחלת ממש מהבסיס.
ממש. אני לא אספר לכם מה זה המשפטי, עוד מעט תבינו איזשהו נדבך אחד שלו. נגיד לו שלום, קודם כל, שלום אבישי.
שלום וברכה אפילו, נמשיך בבוקר טוב ונראה לאן נתקדם.
נכון.
אוקיי. כבר התחלה טובה.
ספר לנו על קורותיו של מי שקלמן מכנה מומו פילבר.
יפה. אז מנכ״ל משרד התקשורת לשעבר... כידוע לנו, הוא חתם על הסכם עד מדינה בעניין פרשת 4000. אותה פרשה שהתנה לשוחד בין נתניהו לבין אלוביץ' בעסקי
בזק.
אלוביץ' היה בעל השליטה בבזק.
נכון מאוד. ופילבר, לא סתם אתה הולך מהיסודות, כי חלף הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, מאז שהוא... חתם על ההסכם לפני...
פילבר הוא זה שאמור היה לתת את, את הרגל המסיימת, כלומר להראות שאכן נתניהו הורה לו לפילבר בשבתו כשר התקשורת, למתן את המחירים.
בעצם מה, הסיפור, בואו נפשט את זה בצורה הכי כן. פשוטה שיש, שנתניהו הנחה את פילבר להיטיב, לסייע, להקשיב לאלוביץ' שפילבר ממונה עליו, אחראי עליו וכרגולטור. כאשר יש פה את האינטרס של וואלה, זאת אומרת שנתניהו יקבל שיקור חיובי או הטעיה של השיקור לטובת האינטרס האישי שלו ו... אלוביץ' יקבל את האינטרס העסקי שלו.
מה פילבר היה אמור לתת לפרקליטות במשפט, ומה לטענת הפרקליטות הוא לא נתן?
אז הוא היה צריך כל מיני דברים. את הליבת העניין זה אותה שיחת הנחיה שפילבר העיד עליה, שנתניהו זימן אותו, ואותה תנועת יד שלגבי המחירים לא נכנס לפרטי פרטים. עוד לא מעט דברים, האם... פילבר פעל באופן עצמאי מול בזק, האם הוא הפעיל שיקול דעת, או שהוא פשוט הבין שאלוביץ' הוא מהטובים במרכאות, והוא צריך לסייע לו, כי זה מה שנתניהו רוצה. עוד ועוד...
זה מה שהוא היה צריך לתת, ומה קרה במשפט?
במשפט קרה כמה דברים. דבר ראשון, פילבר סוג של חזר בו משיחת ההנחיה, לא חזר ב-100%, אבל חזר בצורה מספיק... משמעותית.
גם התבררה איזושהי בעיה שם עם עצם קיומה של השיחה הזו.
עצם התאריכים, נכון.
עצם התאריכים.
כן, אבל דווקא מה שמעניין זה דווקא על זה לא החליטו לבטל את על הטענה של התאריכים, אלא על העובדות. העובדות שהוא עצמו מתאר, האם נתניהו הנחה אותו בכלל, האם הוא אמר לו תהיה, תעשה מה שאתה חושב, או אז...
כלומר במשטרה או בפרקליטות הוא אמר נתניהו הנחה אותי, ובבית המשפט הוא אמר אחרת?
נכון, אפשר לפשט את זה בצורה הזו. עכשיו, אני חושב שהדבר התמוע במיוחד הוא שתעזבו את מתי שפילבר חתם על הסכם עד המדינה. פילבר סיים להעיד ביוני 2022. מאז חלפו שנתיים, ורק עכשיו הפרקליטות אומרת, סיימנו לבדוק את העדות של פילבר בבית המשפט, והגענו למסקנה שהוא הפר את הסכם עד המדינה, כי הוא חזר בו מה...
מה זאת אומרת, סיימנו לבדוק את העדות של פילבר? איך בודקים את העדות של פילבר? לא פשוט שומעים אותה כשהוא על הדוכן ואז אומרים, זה לא מה שהוא אמר לנו?
ראשון כן, לכן גם היה אפשר לחקור אותו חקירה נגדית, למרות שהוא עד של התביעה. למעשה התביעה התייחסה אליו כאל עד עוין, אבל אחרי שהוא מסיים את העדות, בוא נסתכל האם הוא חרג בצורה מספיק משמעותית, כדי שנגיד אתה הפרת את ההסכם, אתה התחייבת להעיד כך וכך וכך. אתה לא היית ככה, זאת אומרת שאו שיקרת פה, או ששיקרת פה, אנחנו מבחינתנו ההסכם מבוטל, ונעמיד אותך לדין. עכשיו, כל העניין הזה שלכאורה תגיד שהוא לא מאוד מורכב, ללשון המעטה, לקח שנתיים. וכדי לסבר את האוזן, נגיד שכל חקירת תיק 4000, ממש מההתחלה ועד הגשת כתב האישום בפועל, לקחה בדיוק את אותו זמן. זאת אומרת, המקטע המאוד מאוד ספציפי, האם פילבר סתה מההסכם שלו, שזה משהו מאוד מאוד קטן, לקח שנתיים, כמו שלקח כל עצם הפתיחה בחקירה, חתימה על הסכמי עד מדינה, זימון לשימוע.
אנחנו מדינה יסודית שעובדת לאט. אבישי, זה היה בהלצה. בוא נצרף רגע לשיחה את עורך הדין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, יהודה שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב. תובנות שלך מהאירוע הזה?
קודם כל אני שותף לביקורת שזה לקח כמעט שנתיים, זה הרבה מדי זמן, למרות שגם אפילו שהייתה מלחמה באמצע.
אתה יודע להסביר אבל למה זה קורה?
כן. הסיבה לזה היא כנראה העובדה שמי שקיבל את ההחלטה זה לא הפרקליטים שעסקו בתיק, אלא הביאו את זה לפתחו של ניסי מרום, הפרקליט הבכיר המנוסה, שהוביל את תיק 512 נגד ארגון הפשיעה ברג'יל, ואין מנוסה ממנו למעשה בנושא הסכמי עד מדינה, ואמרו לו, תבדוק את זה, אתה אובייקטיבית, אתה לא בתיק, אתה לא קשור לתיק, תבדוק, תן חוות דעת, האם הוא יפר את הסכם עד המדינה, והאם על פי ההלכות של...
והוא עובד פר שעת ייעוץ, ולכן זה לקח הרבה זמן.
הוא מה?
הוא עובד פר שעת ייעוץ.
לא צריך להיות סינים, אני...
קרה לי מעצרת הון עכשיו, שלקח הרבה זמן.
אני שותף לביקורת שזה לקח יותר מדי זמן, אני בהחלט מסכים שזה... הפרקליטות צריכה ללמוד לקבל החלטות, כל החלטות שהיא מקבלת הרבה יותר מהר.
לא רק בגלל עניינו של פילבר, שבין אם יעמוד לדין בסוף, ובין אם לא, גם הוא מגיע לו שמתישהו יגמר הסיפור הזה, מבחינת האינטרס הציבורי, שפרשייה שהתחילה מתישהו תיגמר לא דור אחר כך.
אני אגיד לך איך אני רואה את העניין, ולמה אני חושב שההחלטה הזאת, שהיא נראית חשודה, היא נראית כזה משהו שמונע מכעס של הפרקליטות, או אכזבה של הפרקליטות, או איזה רגש. ולי יש רושם שדווקא מנסים פה לקדם את האינטרס הציבורי, אני אנסה להסביר.
Okay.
יש היום ציבור גדול במדינה שמשוכנע שרדפו את נתניהו רדיפה פוליטית, ושתפעו לו תיקים, והעמידו אותו לדין כדי להפיל אותו מהשלטון, ושהפרקליטות עשתה פה דברים נוראים. בעוד שהמציאות היא, כפי שאני מכיר אותה, מאמין בה, היא שהפרקליטות העמידה לדין על בסיס ראיות מוצקות, ובראש ובראשונה עדותו של פילבר. שבא וסיפר על שחיתות נוראית של הטבות רגולטוריות במאות מיליונים, בשווי מאות מיליונים, שניתנות לאיש עסקים, בגלל שראש הממשלה, נתניהו, חשוב לו מה יפרסמו בזה, באתר וואלה. זה נשמע מופרך, אבל זה מה שהיה. זאת התשתית הראייתית שעמדה בפני... זאת התשתית הראייתית שעמדה בפני הפרקליטות. הרי הפרקליטות לא... הביאה את הפלאפון של דין ישוע עם כל מאות המסרונים של חייבים לפרסם היום כי אחרת שרה תתרגז וביבי לא יחתום. זה כתוב שם. אז זאת התשתית הראייתית, לא רדיפה פוליטית ולא תפירת תיקים, אלא תשתית מוצקה. עכשיו, בא פילבר ופתאום חוזר בו מעדותו, עושה פליק פלק בבית המשפט, ובמקביל, בוא נציין גם, בוא לא נהיה עיוורים, מר פילבר מתפרנס בשנתיים האחרונות כך פורסם מעריכת סקרים עבור תנועת הליכוד, תנועתו של הנאשם
גם,
נתניהו.
או יש לו הרבה מאוד לקוחות
יכול להיות, אני גם לא אומר שיש פה עבירה, אני רק אומר יש פה איזו תחושה לא טובה, תחושה של חוסר אמון במערכת. עומד הציבור, עומד האזרח.
רגע, אבל בוא שנייה, אני מדבר על המערכת, יכול להיות שגם המערכת עשתה טעות במהלך החתימה על הסכם המדינה עם שלמה פילבר, אולי הייתה שם באמת להיטות, לסגור הסכמי מדינה,
לא יודע, שבאמת... אתה, לא יודע, סמך אתה פוסק שהייתה להיטות.
כשאדם פוסק דברים, הוא לא ישתמש במילה אולי. אני שאלתי שאלה. אולי הייתה כאן להיטות של הפרקליטות ולכן לא שמו לב לפרטים? סימן שאלה?
תשובה, קודם כל אני מקווה שהייתה להיטות להילחם בשחיתות, ואני מקווה שהלהט הזה לא קבע בעקבות הניסיון המר של תיקי אלפים, אני מקווה שיש עדיין שוטרים ופקליטים שלהוטים להילחם בשחיתות. יש כאן עד שהעיד על שחיתות, וחזר בו באמת המשפט, למה זאת טעות של הפקליטות? לחתום על הסכמת מדינה, הרי אם הוא היה חוזר על הדברים שהוא אמר במשטרה, אם הוא היה, הרי מדובר בעדות של אלפי עמודים במשטרה, אם הוא היה חוזר על הדברים.
אני שואל, ואני כבר אתן לעמיתי גרינצייג לשאול את השאלה שהוא רצה לשאול, אני תוהה האם במהלך מסע ומתן עם עד מדינה, או במהלך דין ודברים איתו, בודקים גם האם האיש הזה יתהפך עלינו כשיגיע לבית המשפט?
אני לא יודע, בוודאי שמנסים לבדוק, אבל אתה אומר כאן, במבחן התוצאה, בדיעבד, הסתמכו פה על עד לא טוב. אוקיי, חוכמה שבדיעבד, בוודאי שהיא קיימת. אבל להגיד לך שלכתחילה, כשבא עד, מנכ"ל של משרד ממשלתי, ומעיד על הפרת אמונים, מעיד על שיקולים, על שיקולים לא ענייניים, בהטבות רגולטוריות, לאדם שמקורב...
טוב, צריך לזכור שעד מדינה, לא רק פילבר, נסיבות עדותו הן נסיבות כאלה, שבהן אומרים לו, אתה חשוד ואתה עלול להסתבך, ואם תגיד דברים שיהיו טובים לנו, אז נמחל לך על דברים. זאת הפרוצדורה של עד מדינה.
ולכן עכשיו... דווקא לגביו לא נטען שהופעל כל לחץ או כל אמצעי פסול.
לא, הוא נעצר.
הוא מיד מסר את גרסתו.
הוא נעצר, זה סוג של לחץ.
אוקיי, בוודאי, אבל שוב, הפרקליטות, מה שאני אנסה לומר, בניגוד לטענות הקונספירציה על ספירת תיקים ועל כל השקרים והעלילות שמעלילים על הפרקליטות, כאן הייתה עדות שנמסרה במשטרה שהיא מפלילה את נתניהו בשחיתות חמורה. בהטבות רגולטוריות במאות מיליונים שניתנו שלא כדין. עכשיו, אני חושב שכרגע מה שיקרה, יש שימוע, קודם כל לגבי ביטול ההסכם, ואחר מכן, אם יחלט לבטא את ההסכם לגבי העמדה לדין. אם הפרקליטות סבורה שבתשתית הראייתית שיש כיום, אחרי כל מה שהתברר כבר במשפט נתניהו, יש עדיין ראיות לכך שפילבר עבר עבירות שחיתות, עבר עבירת הפרת אמונים, יש אינטרס ציבורי עצום להעמיד אותו לדין, לברר את האמת, וכדי שהציבור ידע שיש פה עבירה, שהייתה פה עבירה. שלא רדפו פה סתם, לדעתי זה חשוב מאוד.
אבל אם מסתכלים על המקרו, עכשיו אנחנו נמצאים באמצע 2024, אתה מרגיש בנוח מאיך שהתנהל לו המשפט כנראה הכי חשוב בעשורים האחרונים?
תשובה, ממש לא. אני יש לי ביקורת על הפרקליטות בדיוק כמוך, על הזמן שלקח, ויש לי גם ביקורת על בית המשפט. מה שקורה בבית המשפט...
זה לא רק הזמן. בסופו של דבר, השופטים כבר אמרו, לגבי השוחד בתיק 4000, ממש לא נראה לנו. לגבי התאגידים...
על בסיס מה הם אמרו את זה? על בסיס מה הם אמרו את זה, אבישי? בעיקר על בסיס חזרתו של פילבר מעדותו. בעיקר על בסיס זה. עכשיו, בוא נגיד רק מילה על בית המשפט.
מילה אחרונה רק, כי הזמננו אותם.
בית המשפט מתנהל, התיק הזה, אנחנו יכולים להשוות אותו לתיקי שחיתות אחרים שהתנהלו במדינתנו, הוא מתנהל במאוד באיטיות, והסיבה המרכזית היא ש90% מהחקירות הנגדיות בתיק הזה,
טוב.
מוקדשות לא לברור העובדות שבכתב האישום, אלא לכל טענות הקונספירציה של רדיפת תיק, של רדיפת
אוקיי.
נתניהו.
עם זה אנחנו נסיים.
אכיפה בררנית, פגמי בחקירה.
נגמר לנו הזמן.
אוקיי.
עורך דין יהודה שפר.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
אבישי גרינצייג, תודה רבה גם לך.
טוב, עד שאסף יבוא, וזה יקרה כנראה מתי שהוא פשוט אולפן חדש, הוא הלך לאנשהו ולא מצא את דרכו חזרה. יש לי זמן לכמה שניות? כן? וואו. או, שלום אסף. בדיוק חשבתי מה לדבר כשאתה לא נמצא פה. ראיתי את שער ידיעות אחרונות היום. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הודיע על כוונתו למנות את ניצב אבשלום פלד, סגן המפכ"ל, למפכ"ל.
כן.
יש דעות לפה, דעות לשם, ויכוח זה חשוב. ידיעות אחרונות, נגיד, כנראה לא אוהב את המינוי הזה, מותר לו.
למה אתה אומר את זה?
כי הכותרת זה קצין נועז, אבל חסר ניסיון פיקודי. אני, בניואנס הקטן, מבין שהם לא בידו. לגיטימי, סבבה. יש תמונה ענקית של ניצב אבשלום פלד על השער של ידיעות אחרונות.
הם כן אוהבים אותו, תמונה ענקית. אתה מפרסם של מישהו שאתה אוהב.
עם כיפה לבנה על ראשו וספר תורה בידו.
נו.
עכשיו, אותי זה מרגש. נו. יהודי חם. אתה חושב שזו התמונה היחידה שהייתה לידיעות אחרונות לשים כשמדובר במועמד למפכ"ל המשטרה? כיפה לבנה על ראשו וספר תורה בידו?
אני לא מבין מה אתה רוצה, רצו להראות...
אני חושב שאתה מבין מה אני רוצה.
רצו להראות שהוא יש בליבו לב יהודי חם, והוא רגיש למסורת ישראל. לא רק מי שיהיה מפכה, לא רק מי שאמון על המשטרה, אלא גם אדם שמחובר לעמו, למורשתו, ואף לדתו.
אם מה... הייתי מומו פילבר, והייתי מועמד עכשיו לעמוד לדין, הייתי לוקח אותך בתור סניגור. אתה עושה כן? את זה נהדר. כן, אתה עושה את זה נהדר. ממציא, מחנטרש, אבל עושה את זה אחלה. בסוף הלב שלך במקום, החם, היהודי שלך במקום הנכון.
איך שאתה מכיר את החברה הישראלית, האם התמונה הזאת עושה טוב? לניצב בפלד או עושה לו רע?
לא, התמונה הזו רוצה להגיד...
אבל עושה לו טוב או רע?
לא, רע.
עושה לו רע?
כן.
חולק עליך.
כן. בגלל התפקיד. ספר תורה זה נהדר. בנסיבות האלה ניסו להגיד, חבר'ה, זה האומי שלהם. לקרוא בתורה הוא יודע להיות מפכל, כנראה לא.
טוב, אולי אם הוא לא יהיה מפכל, יהיה הראשון לציון. פרסומות, חדשות ונשו.
טקס הדלקת המשואות זה הטקס שלך, לא?
טוב, אתה פותח פה משהו...
מה?
כן.
לא, אפילו לא ידעתי. פתחתי משהו?
כן, השנה זו שאלה, איך מתייחסים לטקס הסעת המשואות.
לא, רגע, לא... בכלל לא הגעתי לשם.
אז לאן?
זכרתי שאתה שידרת את זה.
כן.
אז זה מה שאמרתי.
כן. זה יהיה טקס מאוד... יהיה טקס מאוד מעניין השנה.
כי?
קודם כל, אנחנו במשחק רדיוס. צריך להגיד.
נכון.
שרה, ממונה, החליטה.
לא, אבל משחקים במגרש הביתי, פשוט בלי קהל.
כן, בלי קהל.
כן.
לא יהיה קהל בה. וגם, עושה רושם שזה יהיה... אני לא יודע, אם אני מבין נכון, זה יהיה יותר... הרי, למי שלא היה פה ב-75 שנה האחרונות, יש טקס שמתחיל מתוך יום הזיכרון, ואז לאט ובהדרגה...
כן, גולש.
גולש לחגיגות, מעצב משואה לתקומה, מכל הדבר הזה, מתפוצץ לכדי חגיגה. אני לא בטוח שהשנה תהיה חגיגה, כלומר, אני חושב שגם החגיגה יהיה באיזה ווליום יותר מינורי.
נכון.
אז זה יהיה מעניין לראות, כי זה נראה שזה לכל אורך ערב יהיה איזה מין טקס זיכרון כזה. לכן, טקס יהיה מעניין.
לירן חוג'יינוף, כתבנו שלום.
שלום אסף, שלום קלמן.
מה הולך לקרות השנה שיש שונה בשנים קודמות?
תראו, דבר אחד בטוח, שרה רגב מודיעה אתמול, הטקס יהיה ללא קהל ויצולם מראש, כלומר, אנחנו נצפה בו בערב יום העצמאות כמו בדרך כלל, אבל הכל יהיה מראש. כבר נגיד, החלק של הזיכרון יותר, הדלקת אבוקות הזיכרון, כבר צולם לפני שבועיים בקיבוץ רעים, צולם כבר חלק גם מקטע אומנותי של...
רגע, מה צולם? המשואות צולמו?
לא, לא המשואות עצמם, אלא טקס הדלקת אבוקות הזיכרון שמדליקים.
אוקיי.
צולם גם חלק אומנותי עם הזמר עומר אדם, וחלק מניצולי הנובה, ומשפחות... של...
ורגע, והשאת המשואות וכל הדבר הזה...
זה יצולם אחרי חג הפסח.
זה יצולם. עדיין... כלומר, רגע, בערב יום העצמאות, כלומר, עם כניסת יום העצמאות לתוקפו, הר הרצל יהיה ריק?
זו הכוונה. הר הרצל יהיה ריק בסביבתה של השרה רגב, וגם השרה עצמה נועדה בשבוע האחרון, אפילו בשבועות האחרונים, עם כמה גורמי ביטחון, אגב, כולל המלל, ביקשה התייעצות, קיבלה את ההתייעצות הביטחונית שלה, האם באמת כדאי להביא את כל בחירי המדינה ביום הזיכרון לשבת יחד בהר הרצל.
רגע, הסיפור הוא סיפור ביטחוני?
אז אצל השרה רגב אומרים שזה עניין משולב. בסופו של דבר זה לא שהיא קיבלה המלצה מגורמי הביטחון, את לא יכולה להביא ולעשות את הטקס הזה. קורן, כי זו החלטה שלה, לא היו פה גורמי ביטחון שאמרו לה לא, היא הלכה איתי ההצעה איתם. אבל אומרת בעצם השרה רגב, יש כאן מכלול, גם היה עניין ביטחוני, וגם יש כאן עניין של האקלים הלאומי, ההרגשה של האוכלוסייה. אנחנו נמצאים עדיין בשכול, יש כאן עדיין אובדן, החטופים עדיין בעזה, אנחנו לא יודעים כמובן מה יהיה עד יום
העצמאות. ולכן אנחנו בתקווה... כן רוצים טקס, אבל לא רוצים נגיד מחיאות כפיים?
בכל מצב ברור שגם אם בעזרת השם כל החטופים יחזרו והמלחמה תיגמר, אי אפשר לעשות את טקס העצמאות כמו שהוא.
לא, ברור, אבל אני מנסה להבין את הטיעון שלה עד הסוף. כלומר, זה מין ניסיון גם וגם להגיד כן נעשה טקס, כן נדליק משואות, אבל לא נביא קהל כדי שלא יהיו מחיאות כפיים?
לא נביא קהל שלא יהיו מחיאות כפיים, וגם לא נביא קהל שלא תהיה איזה תרומת ובלגן גם בקהל.
פרובוקציה. זה סיפור אחר, זו טענה אחרת כבר.
אבל אני, שוב, אומרים בסביבה של השר רגב, זה מכלול של שיקולים, מהביטחוני עד האקלים, ככה מכנים את זה, האקלים של, שיש היום באוכלוסייה, ההרגשה הכללית עד כמה קשה באמת למחוא כפיים ובימים שאנחנו נמצא בזיכרון, והרב, אגב, מאוד ברור שמי שהדליק את המשואות היום, זה יהיה משהו שאנחנו מכירים, מה שניסה לעשות לפחות, השר קיש בפרס ישראל, עניין שלה להביא את הגבורה, להביא את סיפורי הניצחון מתוך מה שהיה בחצי שנה האחרונה מאז 7 באוקטובר, ולהביא את הסיפורים הקשים שבכל זאת הצליחו לנצח, וכן, המטרה היא באמת לנסות לעשות משהו הרבה יותר סמלי, גם כדי להמשיך את המסורת, אבל גם ברור להם שאי אפשר לעשות את זה כמו שהיה עד עכשיו.
רגע, מדליקי המסורת, מתי נדע מי הם?
אני אחרי חג הפסח.
אחרי פסח.
אחרי פסח, הוועדה עדיין מתכנסת, ואז גם כבר צריך להתחיל לצלם את זה.
יחד עם הכניסה לרפיח, לא? כבר נדע מי זהות המסיעים. בוא נפנה ליצחק זוננשיין, הוא היה בימאי טקס המשואות, ומי שניהל את מרכז ההסברה, שלום יצחק.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, כמו כולם. בסדר. שאלה בעייתית היום, כן.
כן, לא היה מספיק כסף לזכור מראיין ששואל שאלות לא בעייתיות, אז הביאו אותי. תגיד,
אתה ענית ככה בדיוק.
כן, מה אתה חושב על ההחלטה?
תראה, אני לא יודע מהו מכלול שאמר הכתב, במכלול יש המון דברים, ואנחנו הרי לא יודעים מה יש בתוך אותם דברים. אז לגבי הביטחון, רשויות הביטחון צריכות לדאוג שזה יהיה בטוח. אנחנו עברנו שנים, עשינו טקסי מסורות בשנים של מלחמה, בשנים של שלום, ותמיד, תמיד, תמיד היינו מובטחים על ידי כל רשויות הביטחון, ואני מאמין שהם יודעים לקחת אירוע ולהגן עליו כמו שצריך.
כן, מתוך כל הטיעונים זה נראה חלש ביותר.
כן, אז אני לא יכול להתערב בדבר כזה. יש לנו רשויות ביטחון טובות במדינת ישראל. לגבי השינוי...
לא יודע.
בוא נעזוב את זה כרגע.
כן, בוא נשאיר את זה
בצריך עיון.
כן.
בדיוק, בדיוק. בדיוק. לגבי הטקס עצמו, תראה, אני בעמדה... המאוד ממלכתית, גם של קודמיי, שטקס המשואות הוא האירוע הקדוש, הגדול ביותר, הוא התפילה של מדינת ישראל, התפילה החילונית של מדינת ישראל, שבה כולם מתכנסים, כמו שאנחנו לא נשנה תפילות כמו כל נדרי, אנחנו לא נשנה אותן כי יש שנה כזאת או יש שנה כזאת. זה האירוע הכי קדוש של מדינת ישראל.
אבל כל נדרי זה משנה, אני לא דתי, אבל כל נדרי זה משנה אם אתה מקליט אותו מראש או משדר בחי?
ואם יש בו, אם הקהל נמצא או אם הקהל לא נמצא.
אני הייתי פעם בכל נדרי בלי קהל אגב.
כן. כולנו היינו לפני 50 שנה במלחמה, בעצם זה היה חג. בכל מקרה, הכל שינוי צריך לקחת בחשבון שכל עם ישראל מחכה לראות את אותו טקס שהוא כל כך אוהב.
לא, אבל כל עם ישראל יראה את אותו טקס כי זה ישודר בטלוויזיה, בכל הערוצים. תגיד, מה מבחינתך הדרמה הגדולה?
אסף, אתה יודע כי אתה גם מעורב באירוע אירוויזיון, שאני גם הייתי קשור אליו.
רק תזכיר למאזינים, איך היית קשור אליו? רק למי שפספס?
הייתי 10 שנים ראש המשלחת והייתי הבמאי. של האירוויזיון, של השירים הישראלים.
זכינו באחת מהשנים האלה?
הגענו למקום הרביעי המשובח עם שירי מימון ועוד כמה
הצלחות. אבל כשהיית היית ראש המצלחת לא זכינו.
לא זכינו במקום הראשון, בהחלט לא. אבל אני אומר, העניין הזה של שידור חי, העניין הזה שבאותו רגע זה מתקיים, העניין הזה שיש קהל שנותן את האנרגיות, הוא מאוד משמעותי, הוא לא משהו שאתה מזיז אותו הצידה,
אבל מי שאומר לך, יצחק, אבל מי שאומר לך, מישהו, נניח השרה, השנה זו שנה אחרת, כל העניין של שמחה ועצב, והוא מקבל איזושהי בעייתיות השנה, צריך לעשות משהו אחר, היית אומר לא, אותו דבר בדיוק, לא משנה מה קורה, לא משנה מצב הרוח?
קלמן, אתה נכנס לנושא התוכן. התוכן לא חייב להיות שמחה והילולה.
לא, אמר לירן שכשאין קהל, אין מחיאות כפיים, אז זה חלק מה... זה קצת מוריד.
כן, זה מוריד, זה העניין, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים.
אז לכן אני שואל, אם אתה היית לא מוריד אלא משאיר כמו שהיה בכל שנה.
אם לא היה לי כפייה מטעם רשויות הביטחון, הייתי משאיר את זה, והייתי מכניס תכנים שיגעו ויזיזו את הקישקס של כל אחד ואחד במדינה הזאת, לכל מה שקרה וקורה מסביב. בהחלט, התכנים הם החשובים. התכנים של השנה ודאי שצריכים להיות שונים מהתכנים של שנה שעברה ולפני שנתיים. אין ספק, אנחנו בעולם אחר, אנחנו במדינה אחרת. אבל התכנים האלה צריכים להיות חלק מהטקס הכל כך ממלכתי, הכל כך רשמי, הכל כך מסורתי, וצריכים לעשות כל מאמץ, כל מאמץ, יכול להיות שעשו אותו, יכול להיות בהחלט שעשו את המאמץ הזה, להשאיר את הטקס בצורה שלו, ובצביון שלו, ובמסורת שלו.
ורק כדי לסכם, באמת, לנעול את האירוע, תן את הסיבה המרכזית שלדעתך, זה רע לשנות את המתכונת?
קודם כל, אני חושב שהחשש הוא מהתפרצויות, החשש הוא מהפגנות, שגם עם זה התמודדנו, כמו שאתה יודע. גם בטקס שאני ביימתי ב-2011, התפרצו אח של גלעד שליט. והטקס המשיך, ולא קרה כלום, ופתרנו את זה ברגישות, וזה קרה, ואני יכול לתת לך כל כך הרבה טקסים שאנשים התפרצו, אנחנו הרי לא יכולים את תחושת השכול למדוד, שאנחנו מדינה של אנשים שאוהבים להתפרץ, זה לטוב ולרע, אבל עדיין אנחנו מצליחים לשמור על
זה בכלל חלק מהטקס, זה בכלל חלק זו המסועה ה-13,
זה הפך להיות תשובה לשאלה מה ישראלי בעיניך.
כן, אנחנו מתפרצים.
אנחנו מתפרצים.
יותר מזה, מרכז ההסברה צריך לדאוג שבכל טקס יהיה מתפרץ אחד, כי
שלט למעלה הוא פרצת.
יכול להיות שצריך לביים אותו, אסף. יכול להיות שזה צריך להיות מאוד מדויק ומעודק.
יצחק,
אבל בכל מקרה, אנחנו לא צריכים לפחד מהדברים האלה.
אלא מהפחד עצמו. בסדר, אתה קצת מצטער שאתה לא חלק מהמשלחת הישראלית לאירוויזיון שנה זו את נוסעים למלמו, שוודיה?
קודם כל, אני הייתי במלמו שוודיה וגם במסגרת האירוויזיון, ואני חושב ש...
זו לא אותה המדינה, כפי ששר שלמה ארצי.
תקשיב, זה גם לא כצעקתה. הרחובות בעייתיים, התחרות, המסגרת של האירוויזיון, המשלחות, וגם הקהל יעטפו אותם כן יפה. מה שאני יכול, אם אני יכול כבר, אם מדברים על האירוויזיון...
במילה,
השנה משתנה צורת הבחירה, ואפשר להצביע מכל מדינה בעולם, ולכן כל מי שמאזין לנו עכשיו, ויש לו קרובים, משפחה, חברים, בכל מקום, אם אנחנו נצליח לדאוג...
כל מקום שאינו מאירופה גם, כן.
וגם מאפריקה וגם מאפריקה, מכל מקום אפשר להצביע השנה.
טוב, היו דיונים הרבה שנים עם לתת זכות הצבעה ליהודים, אז אתה אומר... הנה, עכשיו יש הזדמנות ליהודים להצביע.
טוב.
פיילוט, יעבוד.
לפחות שייתן לנו משהו.
מאזיננו ביי סיישל. קחו את זה בחשבון. תודה רבה לך.
בדיוק, אסף.
תודה.
בדיוק. תודה, להתראות.
טוב, בוא נחזור לחיים עצמם.
סגן ניצב ליאת שניידר, ראש מפלג פלס?
כן, בוקר טוב.
מה זה פלס?
פלס זה מפלג זה פועלים ללא סיכון בעצם, וזה מפלג שבשגרה עוסק בחקירה של תאונות עבודה בענף הבנייה.
שזה לא קשור לשיחה שלנו.
לא קשור לשיחה.
מה שכן קשור לשיחה זה שאלפי פריטים מאזור המסיבה בנובה הוחזרו במהלך החודשים האחרונים לניצולים ולבני משפחה של נרצחים. כל זה באמצעותכם. איך זה עובד העניין הזה? מה, איפה אתם מרכזים את כל הדברים שנמצאו שם?
נכון. אז באמת נתחיל מההתחלה שבשביל באוקטובר הוקם מרכז משפחות לאיתור חטופים ונעדרים של יחידת ילק בלהב 433. ובמסגרת זו, בין היתר, הוקם, הבנו מהר מאוד שיש פה עניין של חפצים ופריטים שננטשו בשטח ויהיה הרבה רכוש שנצטרך להחזיר לאזרחים. זה קרה בעצם שהגענו לשטח, ראינו את כל הדבר הזה, ובעצם לקחנו את זה על עצמנו, שזה לא בעצם תפקיד קלאסי של משטרה, אבל זיהינו את הצורך ולקחנו את זה אלינו. לצורך כך, המשטרה שכרה מחסן גדול, מרכז לוגיסטי גדול, שאליו נאספו כל הפריטים שהגיעו מהשטח. זה הגיע מכמה מישורים, גם ממה שננטש בשטח ונאסף עדי צבא, שוטרים, אזרחים שהביאו את זה אלינו, גם ממבצעים יזומים שלנו ברכבים שנגררו מהשטח למגרשים, לזאת נגב ותקומה, ששם ביחד עם מתנדבי זק, המתנדבים אזרחים, עברנו רכב, ניקו כמה שאפשר מה שצריך, באספנו פריטים כדי בעצם למנוע המשך ביזה שהחלה במקום, גם זה הגיע אלינו, והיה עוד ציר שהוא היה ציר מאוד עצוב וקשה.
מה זה ביזה? אנשים לקחו משם מה?
תראה, הרכבים האלה נטשו בשטח, אנחנו לא יודעים אם זה נלקח ידי מחבלים וכולי. כדי למנוע את הדבר הזה, אז עשינו מבטאים כמה שיותר מהר ממש בימים הראשונים של המלחמה, והבאנו את זה אלינו.
כמה פריטים אתם מחזיקים אצלכם?
ואיזה סוג של פריטים? אז מה שהחזקנו, באמת היו, אנחנו מעריכים כ-20,000 פריטים שהגיעו מכל המקורות האלה, אבל בחודשים האחרונים חשוב להגיד שהחזרנו אלפי פריטים. החזרנו ללמעלה מ-1,000 בעלי רכבים, החזרנו דברים שנמצאו ברכבים. כל פריט שהגיע אלינו עבר בדיקה יסודית אם אפשר להחזיר אותו לבעלים שלו.
ליאת, תני דוגמה או שתיים לפריטים מעניינים או מרגשים במיוחד שמצאתם ושהצלחתם להחזיר.
לדוגמה, טלפונים. הגיעו לנו מאות טלפונים, אז אני יכולה לספר על למשל מקרה טלפון שלא ידענו של מי הוא. חיברתי אותו לחשמל, זה היה בחודש לתוך המלחמה, ולא הצלחתי לקבל ממנו שום דבר. אנחנו כבר סגרנו את המקום ב-8 בערב, פתאום הארגז מצלצל. רצתי לטלפון, אני עונה, ואני שמעת קול נרגש ששואלתי מי זאת, אז אמרתי זאת אליאת, מילה עבר ב-33, ומסתבר שזה אישה של בחור שנרצח. שאלתי אותה, אבל איך ידעת שהטלפון נדלקת? קיבלת חיווי? אז היא פשוט ענתה לי את המשפט שמצמרם אותי על עכשיו שאני מדברת על זה, שהיא אומרת לי, אני כל חצי שעה מתקשרת לטלפון הזה, ופתאום ענו לי. כן, יש המון סיפורים מרגשים, לצד סיפורים קצת מתסכלים של משפחות שנורא רוצות לקבל משהו של היקרים שלהם, ואנחנו פשוט זה לא הגיע אלינו, לא מצליחים למצוא. אני רק אגיד שנשארו כרגע בידינו, בעצם המון חפצים שלא הצלחנו לזהות של מי הם, כאילו היה שם תעודת זהות, כאילו היה שם שום פרט מזהה. וגם את זה הבנו שזה יקרה, ולכן מתחילת המלחמה אנחנו ביחד בשיתוף פעולה עם אגף הטכנולוגיה והתקשוב במשטרה, הטוב, פיתחנו אתר שאתמול בעצם יצאנו מודעת זהות עם לינק לציבור, ובאתר הזה יש אפשרות לאנשים להיכנס ולחפש פריטים ספציפיים.
איך מגיעים לאתר?
שלחנו אתמול לינק להודעת זהות.
אולי לא כולם קיבלו, מה לכתוב בגוגל כדי להגיע?
זה אי אפשר להיכנס בחיפוש תמיד, צריך דרך האתר, אבל אם צריך, אנחנו נרענן את ההודעת דוברות הזאת.
אז בואי רק תגידי, כי מאזיננו, אני מקווה, הרבה אנשים, איך הם יכולים להגיע אליכם?
אז שוב, זה רק בלינק שפורסם, אנחנו בשבוע לפני כן...
איפה מוצאים את הלינק הזה שפורסם?
זה אמור להיות בהודעת התקשורת שפורסמה אתמול, ואם זה לא, אנשים רבים נכנסים, כבר נכנסו לזה אלפי אנשים. אנחנו גם הפצנו את זה ב-SMS'ים
לפרטים. לא, זה באתר של משטרת ישראל או משהו?
אני צריכה לבדוק. אני חושבת שזה יהיה גם בדיגיטל, זה יהיה גם באתר של משטרת ישראל. כן, מחר.
מחר, באתר של משטרת ישראל, יופי.
כן, אבל אני רגע רק רוצה לציין שאנחנו גם הפצנו את זה לאנשים, זאת אומרת, למשפחות ושל הנרצחים והשורדים באופן אישי. וחשוב לי גם לציין שמי שמזהה פריט שלו, הבקשה שלו תענה תוך 60 ימים, והרציונל הוא לתת אפשרות לכולם להגיע לפריט, ולמנוע מצב שבו אנחנו מחזירים פריט למישהו שהוא לא שלו בעצם. אז אם יהיה מצב שבו יהיו כמה דורשים לאותו פריט, אנחנו כמובן נדע איך לעשות את הבירור המתבקש.
בסדר גמור. ליאת שניידר, תודה לך.
רגע, אני אתן בינתיים את הכתובת למי שרוצה להגיע. הנה, אני לוחץ על הלינק המדובר. מה, אם נכתבו מרכז איתור פריטים וחפצים עבודים מאזור המסיבות בדרום, הם יגיעו לזה?
זה לא אמורים להגיע לזה, זה רק דרך הלינק, וזה יפורסם בכל האמצעי דיגיטל גם של המשטרה.
טוב, בלינק כתוב itemsreturn.app.police.
חשוב להגיד אבל שזה...
עשית את זה קל עכשיו.
חשוב להגיד שזה פריטים בעיקר מאזור המסיבות, ואנחנו בקשר עם כל המשפחות. זאת אומרת, בעיקרון, מי שזה רלוונטי לב אמור כבר היה לקבל את זה ויודע שזה קיים גם בקשרים איתנו, אבל שוב, זה יהיה גם בכל הדיגיטל שקשור למשטרה.
טוב. תודה רבה.
תודה רבה.
סגן ניצב ליאת שניידר, ראש מפלג פלס במשטרה.
תודה רבה.
דרך 4 לצפון, עמוסה ממחלף קריית ראשון עד מחלף גאה. לכיוון השני, עמוס מהוד השרון עד מחלף אלוף שדה. איילון לכיוון צפון, עמוס ממחלף קוממיות עד רוקח. לכיוון דרום, עמוס ממחלף גלילות, מזרח, עד מחלף השלום. תראה, בדרך כלל, כשהיינו משדרים כל מיני מקומות קודמים, אז הייתי יודע איזה פקקים רלוונטיים לנו כדי להגיע הביתה. הפעם אני לא כל כך מכיר את הכבישים.
גאה ואלוף שדה, מה קרה לי?
מה? אתה רוצה לעשות?
עשיתי, בוא נראה. אופה, זה עבד. קצת. בוא נצא לפרסומות, אני חושב שתות משהו.
אלעד ארזי איתנו, הוא ראש מועצת להבים, שלום.
שלום אסף, שלום קלמן.
בוקר טוב.
אתה אחד מראשי המועצות הוותיקים יותר שיש במדינה, נכון? ספר כמה זמן אתה בתפקיד?
כן, אני כ3 שבועות בתפקיד.
3 שבועות?
מה הספקת לעשות?
בעיקר לומד, נפגש עם ראשי רשויות, לומד את עבודת המועצה, מתחיל להכין... תוכניות אסטרטגיות שמסתכלות על היישוב ועל הנגב קדימה.
וכבר עשית שינויים שבאמת מטלטלים את המועצה הזו מהקצה אל הקצה. מי שיגיע היום ללהבים לא יזהה את המקום, נכון?
לא, 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 לא צריך להגזים. בענבה, אני רק מתחיל. אני אגיד כמה דברים. קודם כל, חשוב לי לפתוח בזה שבסוף אני חלק מהעם ומהמדינה הזאת. יש פה 134 חטופים, מאות אזרחים מפונים. לוחמות ולוחמים אמיצים בגבורה בכל החזיתות. גם ביישוב שלנו איבדנו שני בני היישוב, המצב לא פשוט, אבל אנחנו מתקדמים. הסיטואציה בנגב היא מורכבת, וגם זה תלוי מאיזה זווית מסתכלים על זה. זאת אומרת, בצד אחד הנגב בתנופת פיתוח יוצאת מן הכלל, יש את העברת צהל הנגב, מודיעין, תקשוב, אקדמיה והייטק, אבל בצד השני יש חוסר שליטה. זו האמת. יש תחושה של חוסר משילות, מלחמות של חמולות, יריות
בלילות. בוא נדבר על ההחלטה שקיבלתם אתמול אלעד.
טוב, אז אני אספר טיפה ברקע, אם תרשו לי. יש ביישוב להבים ילדים מכיתה ז' עד כיתה י' ב', שזה בערך 700 תלמידים, שנוסעים יום יום מלהבים לבית הספר חקלאי של הנשיא. מרחק של בערך 14 קילומטר, כביש 310, שזה כביש שעובר ממש בכניסה לרעת וסמוך לרעת. זה בעצם 12 אוטובוסים שיוצאים בשעות הבוקר וחוזרים בצהריים. אני מדבר על נסיעה של בערך רבע שעה. הציר זה ציר 310, הוא ציר מרכזי בתוך מדינת ישראל, שנעים עליו אלפי ישראלים בכל יום. עורק חיים במלוא מובן המילה. ובתקופה האחרונה יש הסלמה באזור הזה, אני מניח שאתם מכירים, היו שני פיגועים בדרום, לפני 10 ימים היה בתחנה המרכזית בבאר שבע מחבל חמוש שיצא עם סכין, לפני שבועיים פיגוע דקירה בבית קמה, שגם כאן יצא מפגע תושב רעת, והיה לפני מספר ימים מעצר של חוליה מרעת שתכננה לפגוע בשר בן גביר להבנתנו.
ועוד כל מיני דברים, ועל רקע כל זה, אז איזה החלטה קיבלת?
לפני שבוע החלטתי לתגבר את השמירה על ההסעות שלנו, אמרתי 12 אוטובוסים שעוברים בסמוך לרעת, לצרף רכס ביטחון יישובי, שילווה את השיירה בכל בוקר.
שיירה?
כן.
של האוטובוסים?
כן, 12 אוטובוסים.
אבל זה כי קרה משהו לאוטובוסים?
לא, לא, אתמול...
מישהו ניסה לפגוע בהם? כמו שאתה אומר, אתה מדבר על, מדבר על, על ציר שנוסעים בו הרבה מאוד אנשים, זה לא... זה לא הקסמה של ג'נין.
נכון. זה האבסורד הגדול. אתמול בשעה 7 בבוקר, היה קרב יריות, ניסיון לרצח. אנחנו מבינים שזה על רקע פלילי, על הציר הזה ממש. צריך להבין שזה היה חצי שעה לפני ההסעות לבית הספר. ניסיון רצח על כביש שעוברים בו, כמו שאמרתי קודם, כמעט 700 תלמידים. זו לא מציאות שאפשר לקבל אותה. אני לא מוכן לקבל את המציאות הזאת.
מה היה בקרב יריות הזה?
אני מבין שיש שם פצוע קשה, אני קיבלתי בשעה 7 בבוקר עדכון מהמשטרה על האירוע הזה, ומיד קיבלתי החלטה לשנות את מסלול הנסיעה של האוטובוסים שלנו.
איך הם נסעו?
הם נסעו דרך העיר באר שבע. זאת אומרת, בדרך כלל המרחק אמור...
זה עיקוף גדול מאוד.
הזמן אמור להיות 20 דקות, הכפלנו את הזמן, 40 דקות, אבל ידענו שככה אנחנו יוצרים ביטחון לילדים שלנו.
תגיד, זה החלטות שלך? כלומר, זה אתה מקבל, או שזה החלטות של מי שאמון על ביטחון?
לא, כמובן שההחלטה היא שלי בשילוב אנשי הביטחון היישובי, יש לנו גם פורום ביטחון יישובי, אבל במקרה הזה, ובטח בזמן הקצר, ההחלטה הייתה יחסית מהירה שלי ושל אחראי על הביטחון ביישוב הקבט. אני רק אומר שאנחנו כבר קודם לכם, שבוע לפני כן, בהתאם לאירועים שסיפרתי לכם קודם לכן, קיבלנו החלטה על תגבור והצבת הבטחה צמודה להסעות. במקרה הזה של אתמול, פה קיבלנו החלטה על שינוי הציר, ציר המציאה.
טוב, תגיד, מה צריך לקרות כדי ש... תדע שאפשר לחזור לשגרה?
תשמעו, אני אתמול סיכמתי עם מפקד משטרת רעת, שאני חייב גם לומר שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה אדוק ופורה, שבכל בוקר בתקופה הקרובה תעמוד ניידת בכניסה לרעת, שכמו שאמרתי, שם האוטובוסים שלנו עוברים, בנוסף למאבטח שלנו הרשותי. אבל בסוף עוד פעם זה, אני קורא לזה פתרון ביניים. כתבנו מכתב למפקד המחוז, ניצב אמיר כהן, על אירועי זליגת הירי ועל האירועים שמסכנים ומאיימים על שלומם של תושבי להבים ועל הילדים שלנו. והדרישה שלנו היא חד משמעית, היא לטפל בתופעות הירי והאלימות, בנחישות וביד קשה, גם בציר עצמו וגם במרחב.
תגיד, בלהבים גם גרים בדואים, נכון?
נכון מאוד.
כמה? כאילו כמה אחוז מהיישוב או כמה בכלל?
מדובר על עשרות משפחות.
אתה מפחד מהם? כמו שאתה מפחד מבדואי ברעת?
לא, לא, ממש לא, ממש לא. יש לנו...
סליחה, זה הבדואים הטובים ברעת, זה הבדואים הרעים?
יש לנו, ממש לא, יש לנו אורח חיים ושותפות מצוינת עם כל התושבים שלנו, ואנחנו מחזקים את זה, את השותפות הזאת. ודרך אגב, וגם ברעת יש תושבים נפלאים.
לא,
תסביר גם ברעת.
תסביר גם, לכן אני שואל, תסביר גם את הנקודה הזו. אתה אומר, ברעת יש בדואים שעושים כל מיני דברים רעים, ולכן אני... מאבטח את ההסעות שלי שיוצאות מהיישוב שלי ועוברות קרוב לרעת, לא ברעת. אז אני שואל, אם אתה חושש מבדואים באשר הם בדואים, כי אתה עצמך אומר, לא כל רעת עושה פיגועים, מייצרת פיגועים, אז מה ההבדל?
לא, 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 אז לא, לא. אז אם אני צריך לחדד, אז נחדד. אין, אז הבעיה היא לא הבדואים ככלל. הבעיה היא שיש אחוז מסוים באוכלוסייה שמרשה לעצמו להתנהג כמו שהוא מרשה לעצמו
ברעת?
להתנהג.
והוא נמצא ברעת?
שנמצא גם ברעת ונמצא גם באזור הנגב, ברמה הכללית. כשאני מדבר על חוסר תחושת ביטחון ועל נושא המשילות, אני לא מדבר רק על רעת באופן ספציפי.
טוב, אלעד, ארזי, ראש מועצת להבים, תודה רבה.
תודה לכם.
יאיר אטינגר, פרשננו, יצא לחופשה, ועל כן אנחנו מדברים איתו. שלום, יאיר.
בוקר טוב.
אתם קוראים לזה בין הזמנים.
נכון, בוקר טוב וחודש טוב אני אגיד, כי גם כדי שיהיה חודש טוב וגם כי זה קשור לעניין.
בבקשה.
כי מה שקורה בראש חודש ניסן זה שבישיבות יוצאים לחופש. שלא לומר התרעננות.
כן, אבל מה הם הזמנים בעצם שאנחנו נמצאים ביניהם?
אז אנחנו בין זמן חורף לבין זמן קיץ. והזמן הזה נגמר היום, ראש חודש.
סמסטר באלעז.
כן, סמסטר, יש שלושה סמסטרים כאלה, יש גם קיץ, חורף וגם אלול. וזה קורה היום, אז אם יש 145 אלף בחורים ואברכים רשומים, אז זה בעצם האוכלוסייה שיוצאת היום לחופש של חודש. ולקראת הדבר הזה...
אברכים זה הנישואים, והבחורים זה לא הנישואים.
נכון, נכון. ולקראת...
לא, אם מישהו חושב שאתה להגיד הבחורים והבחורות, לא. זה הבחורים, זה לומדי...
זה האברכות.
הדבורים והתורות.
הרווקים והנשואים.
כן, לומדי התורה הרווקים ולומדי התורה הנשואים.
נכון, עכשיו לקראת...
אם לומד התורה מתגרש, באיזה טייטל הוא נמצא?
אנחנו, זה לפינה.
הוא אברך או בחור?
אברך בדימוס.
אני חושב שהוא אברך. אני חושב שהוא אברך. אני הייתי קורא לו אברך.
אוקיי.
אבל, אוקיי, בואו נדאג לשלום בית. בכל מקרה, אז לקראת החופשה הזאת... היו כמה החלטות.
יצאנו אליה כבר, מתי יצאנו?
היום
יוצאים.
היום זה קורה.
תוכנית חדשות רצינית. עם האצבע על הדפק, כן.
בכל מקרה, מכיוון שאנחנו בתקופה שיש בה גם מחלוקת ומתח סביב הנושא של הפטור לחרדים, אז הייתה איזושהי התכנסות חירום של ראשי ישיבות ליטאיות ביום שישי האחרון, ואחת ההחלטות שיצאו משם הייתה, נכון שאתם יוצאים לחופשה, אתם האברכים והבחורים, אבל השנה ביתר סט אנחנו קוראים לכם גם לקבוע עיתים חזקים לתורה, ככה נכתב בהודעת הסיכום, וגם חס וחלילה להסתובב בתל בחוצות קריה, מסוכנים הן בגשמיות והן ברוחניות, ולהימנע מטיולים באופן בלתי ראוי לבני התורה יראי השם. עכשיו...
שזה תמיד ככה. טוב, בלי קשר להשנה.
בדיוק, זה תמיד טוב, וזה בעצם כמעט תמיד קורה.
לא הבנתי, אל תצאו לחופשה, שמה תהיו בטלנים.
לא, צאו לחופשה, זה בדיוק העניין, צאו לחופשה. יש דגישים, יש תדריך לקראת החופשה, אתם צריכים להיזהר הפעם יותר, גם תקבעו איתי לתורה, וגם אל תצאו לטיולים בלתי ראויים, אבל השורה התחתונה היא, יש חופשה. יוצאים לחופשה. וזה דבר שהוא מעניין על הרקע של המלחמה. ושלא לדבר על המחלוקת סביב לומדי התורה, ונשאלת השאלה, האם עלה על דעתם של הרבנים גדולי ישראל לבטל את החופשה, לצמצם את החופשה, מי ואיפה זה נעשה?
לא, ותסביר לי רגע, אני לא הבנתי את ההנחיה, איך אברך או בחור אמור להתנהג בחופשתו?
הוא אמור לצאת, לנוח, הוא יכול לצאת, הוא יכול להסתובב, אבל אני נדבר רגע שנייה, אני יכול להיות שבלבלתי אותך אסף. השורה התחתונה היא שיש חופשה.
כן.
יש חופשה, זה העניין.
רק אומרים הרבנים השנה טיפה יותר בכובד ראש בחופשה.
כן, טיפה יותר מינורי, שזה יהיה טיפה יותר מינורי, אבל יש חופשה.
אבל מה היא חופשה מינורית? אני יכול ללכת לים?
במינוריות.
במינוריות.
לאגם?
לחוף נפרד אם אתה יכול.
לא, זה ברור שחוף נפרד, אבל אני מנסה להבין איך, מה, זה כאילו אמור
למין... מה שאסף רוצה להגיד זה שבני ישיבות בדרך כלל לא מסתובבים במסיבות או משהו שאתה אומר, אוקיי, תקטינו קצת את החגיגות.
הם אומרים בעצם חופשה, הם אומרים בעצם חופשה...
אבל למה טיולים, טיולים יוצאים לטיולים.
ולא כתוב כאן לא רוצה טיולים, כתוב...
מה כתוב? מה כתוב?
צריך באופן ש... רק שנייה, שלא יהיו, להימנע מטיולים באופן בלתי ראוי לבני התורה.
זהו, אז מה זה אומר?
לא יודע. זו אמירה עמומה.
אני חושב שאני לא יודע מה קורה בטיולים.
אני מודה, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל אני חושב...
כאילו לא לנקר עיניים, זה העניין, ולשאר חרדי. גם בטיול לשאר חרדי.
לא לנקר עיניים, לעשות את זה באיזשהו פרופיל נמוך, אבל לצאת לחופשה, ואני שוב רוצה להחזיר אותך אסף לשורה התחתונה, יוצאים לחופשה, ואני רוצה לשאול, האם שאלת החופשה כשלעצמה, האם היא התעוררה אצל הרבנים גדולי ישראל וראשי הישיבות?
שלשם חתרת כל הזה,
יפה, ואני רוצה להגיד ככה, קודם כל אני שמעתי על ישיבה אחת שבה שבה נאמר, אנחנו מעריכים את הסמסטר, את ה... זאת אומרת, אנחנו לא יוצאים היום לחופש, אנחנו יוצאים שבוע הבא. זה ישיבת פורת יוסף, זה מה ששמעתי שנתנו אתמול. אבל גם שם, גם שם יש חופשה. עכשיו אני רוצה להחזיר אתכם לעובדה או להקשר, אנחנו נמצאים במלחמה. והלכתי לבדוק האם במלחמות בעבר, בסיטואציות דומות, האם בוטלה חופשה. והלכתי וקצת נברתי בארכיון ודיברתי עם כמה אנשים שאחד מהם החזיר אותי לרב עובדיה יוסף ב-2006 מלחמת לבנון השנייה. זה היה בדיוק התפר שבין זמן קיץ לזמן אלול, ואז הרב עובדיה יוסף אומר את הדברים הבאים.
בוא נשמע.
אני חוזר ופונה בקרב נז ומבקש בחודש של בקשה לראשי הישיבות שיבטלו את בין הזמנים בשנה הזאת. אחינו נמצאים במלחמה, נמצאים בצרה גדולה. כשלומדים תורה, יש להם כוח. כשאנחנו נותן להם כוח ובריאות, להתגבר על שונאיהם. יפה מעשו מחשבותם, יקחי מחשבותם. כדי שאנחנו יכניע וישמיד ויאבד כל שונאי ישראל. צריכים להפסיק, להמשיך ללמוד תורה, להפסיק את הבין הזמנים. בכלל, כל זה, אין רוח השמים לא חיים ממנו. כל העניין הזה של בין הזמנים. ועכשיו כל שכן וכל שכן.
אומר בעצם הרב עובדיה, חבר'ה, אתם לא סטודנטים לקולנוע. ללימודים שלכם, אני אומר את זה כבוגר חוג לקולנוע, קולנוע בטלוויזיה, אני מבוסת תל אביב, אז אני מרשה לעצמי. ללימודים שלכם, בניגוד לסטודנט לקולנוע, אין משמעות מבחינת הקיום הגשמי והרוחני של עם ישראל. הלימודים שלכם הם חשובים, אז לכן בזמן מלחמה אתם לא יכולים פתאום, אתם לא יכולים פתאום להפסיק ללמוד.
יכול להיות שהם שמעו חדשות, ראו שאוגדת 98 יצא החוצה ואמרו, אוקיי, זה כבר לא כל כך לחוץ.
יפה, אז כבר מישהו הגיב לי ככה בטוויטר, אבל אני רק רוצה להגיד, הרב עובדיה אומר פה שני דברים. הוא אומר פה שני דברים. קודם כל, אנחנו יחד עם אחינו, זה אמירה אחת, אמירה אחת של סולידריות, והאמירה השנייה היא באמת נוגעת לאמונה, לתיאולוגיה, שאומרת, אם התורה מגינה ומצילה, שזה בעצם הטענה המרכזית החרדית, אז לא כל שכן בתקופה כזאת אנחנו חייבים להישאר וללמוד. והאמירה הזאת היא אמירה שהדהדה ב-2006, ובעקבותיה ישיבות ספרדיות באמת לא יצאו לחופשה שבין זמן קיץ לבין זמן אלול.
יש לנו מידע הוא... על מה חושבים ממשיכי דרכו של הרב עובדיה יוסף?
ולכאן אני חותר, כי הדבר המעניין, המפתיע, אולי גם המדהים, שדווקא בתקופה הזאת, שהמלחמה הזאת היא בוודאי מלחמה קשה מאוד, וגם על הרקע הזה עולה הסיפור של בני הישיבות, עם כל הנתונים האלה, בעצם אף אחד, חוץ ממה שציינתי קודם, ישיבת פורת יוסף, לא אמר, אנחנו לא מצמצמים את בין הזמנים, ואנחנו לא מבטלים את בין הזמנים. וזה, אני חושב, זאת הכותרת, שדווקא בתקופה הזאת אין בכלל דיון כזה. אני יודע שעלתה השאלה פה ושם, האם, אולי, בכל זאת, אולי נעשה, אבל הנה, בשורה התחתונה, זה לא קורה, וככל ה... לפי הנתונים כרגע, בני הישיבות הללו, גם האברכים, גם הבחורים, יוצאים כרת לחופשה בת חודש.
נראה לי זה מתחבר לשיחה שלנו בתחילת התוכנית. כל המדינה חזרה לשישה באוקטובר, הכל פה מתנהל כאילו אין מלחמה, גם הישיבות. אני לא אומר את זה כסניגוריה, אלא כניתוח מהצד.
כן, ככה זה נראה. ככה זה נראה. אז הכל כרגיל, והחופשה היא תהיה חופשה בת חודש, אלא אם כן, יכול להיות שלאחר הפסח יבואו חלק מהישיבות ויגידו, אנחנו מצמצמים את זה, אנחנו מקצרים את זה, אבל חופשה תהיה.
יאיר רטינגר, חופשה נעימה.
חופשה נעימה גם לכם.
להתנהג כמו בן ישיבה.
כן, יאיר, אתה מייצג לא רק את עולם הישיבות, אלא גם את תאגיד השידור הישראלי.
בהחלט, אנחנו נעשה את הדריך מפורט לאחר
מכן. בלי כל הטיולים הפרועים שלך.
שאלת איך קוראים לאברך גרוש.
תודה רבה, יאיר רטינגר.
מישהו כתב לי פה, אברוך.
יפה. אנחנו נאלצים ממש אפילו בצער רב לנעול את השידור הזה, כי...
לא בצער.
כי אני...
רוצית להמשיך?
כן, כי אנחנו באולפן חדש, ואני מאוד לא מרגיש שממש התחברתי אליו, נעים פה, אבל אין מה לעשות. נדב רוזמן, העורך, אומר שאנחנו צריכים ללכת. המפיקים נדב רוזנצוויג, גם סבורים, כולם, שאנחנו צריכים לעזוב את המקום. אמיר שמואלי ומשה מושקוביץ היו טכנאי השידור, הם דווקא בעד שנשאר. קלמן ליבסקינד, תודה רבה לך.
ביי ביי, להתראות.